אנחנו בסיום שני ימים טובים, חג השבועות, שבת קודש, ימים של התרוממות. קראנו השבת את פרשת נשא. בפרשת נשא יש מצוות ברכת כהנים. אני רוצה קצת להרחיב את הדברים במצוות ברכת כהנים, נשיאות כפיים. בשולחן ערוך נאמר, בהגעה, סימן קכ"ח, סעיף א', אומר הרמ"א, ואין לזר לישא כפיו אפילו עם כהנים אחרים. הגמרא במסכת שבת, בדף קי"ח עמוד ב', אומרת, אמר רבי יוסי, מעולם לא עברתי על דברי חבריי. ואף על פי שאיני כהן, אם אמרו לי חבריי לעלות הדוכן, אני עולה. אומר התוספות, לא ידע רי מה איסור יש בדבר לישראל לעלות לדוכן. אלא אולי משום הברכה. כך אומר רי בתוספות. ולכאורה הדבר מאוד תמוע, שכן הגמרא במסכת כתובות, דף כ"ד עמוד ב', אומרת שישראל אסור לו לעלות לדוכן, ואם הוא עולה לדוכן הוא עובר בעשה. גמרא מפורשת שישראל שעולה לדוכן עובר בעשה. הגמרא שם דנה לגבי אם מעלים נשיאות כפיים מזה מעלים לתרומה. אומרת הגמרא, מי שנושא את כפיו הוא עובר ועשה, אז אפשר לעלות ממנו לתרומה. איך אומר התוספות שלא ידע איסור בדבר? גמרא אומרת שיש איסור מפורש. שואל את השאלה הזאת המגן אברהם, ואחרים גם כן. והוא מביא את דברי הדרכי משה, שהוא אומר שאם כהנים עולים לדוכן וגם ישראל מצטרפים אליהם, אז זה אין בזה איסור. ולא ידע מגן אברהם מה ההבדל בין אם אחרים עולים לדוכן או לא עולים לדוכן. מנלן חילוק זה, אומר מגן אברהם. אומר לולי דברי התוספות, הייתי אומר שמה שרבי יוסי אמר, שאף על פי שלא איננו כהן, אם היו אומרים לו חבריו לעלות לדוכן, הוא היה עולה, כי מעולם הוא לא עבר דברי חבריו, הוא היה עולה ושותק. סתם עומד על הדוכן, לא מברך ברכת כהנים, ולא עושה שום דבר, רק הוא עולה לדוכן. אבל כנראה התוספות לא תפס כך. אז אומר המגן אברהם, שאולי אפשר להסביר, שאומנם אין ישראל מצווים לעלות לדוכן ולברך את הכהנים, ולברך רק זה במצווה על הכהנים. אבל יהיה בגדר אינו מצווה ועושה. זה כמו נשים שלא מצוות לסמוך את ידיהם על הקורבן. כתוב בני ישראל, בני ישראל ולא בנות ישראל. אבל לא שהם אסורים, אלא נשים סומכות רשות. אם הן רוצות, הן סומכות. הן לא מצוות, אבל הן יכולות לסמוך. אותו דבר, גם ברכת כהנים. ישראל לא מצווים, אבל רוצים לברך את ישראל, הם יכולים לברך. אמנם יש בזה מחלוקת, אם מותר לנשים לסמוך, אסור, אבל לפי הדעה הזאת שמותר לנשים לסמוך, אז לסמוך על הקורבן, אז גם אותו דבר, מותר לישראלים לעלות ולברך בברכת כהנים. הם לא מצווים, אינו מצווה ועושה. זה גם כן אפשר. אלא מה שאומר לנו מגן אברהם, שזה לא כל כך הסתדר לרבי יוסי. שרבי יוסי, הוא סובר שנשים אסור להם לסמוך, כי זה מחלוקת תנאים. ורבי יוסי שאומר שהיה עולה לדוכן, אם היו אומרים לו לעלות אף על פי שאינו כהן, הוא בעצמו סובר שאסור לסמוך. לנשים אסור לסמוך. הסיבה של נשים אסור לעשות מצוות שהן לא מצוות, רש"י אומר במסכת ראש השנה, בסוף המסכת שם, מפני שיש בזה בעל תויסיף. הן לא מצוות ומוסיפות על עצמן מצווה שהן לא חייבות, יש בזה איסור בעל תוסיף. בא חתם סופר ואומר שדווקא התירוץ הזה של המגן אברהם, שהוא תירץ שנשים סומכות רשות, וזה דווקא טוב. למה? כי במקום שזה הידור מצווה אין בעל תוסיף. כמו למשל בלכות סוכה ברמב״ם, כך הוא מביא החתם סופר, אני לא הסתכלתי ברמב״ם, אבל אני חושב שהוא מתכוון לכך שהרמב״ם אומר שאפשר להוסיף הדסים, על שלושה הדסים אפשר להוסיף עוד הדסים, ואפילו, לא יודע אם כתוב את זה מפורש, אפילו הדסים שותים, כי זה מישהו מדור מצווה. זאת אומרת שבמקום שיש דור מצווה, אז אפשר להוסיף תוספות, זה לא מצווה נוספת שיש על זה בל תוסיף, זה להדר את המצווה. אז אם יש כהנים שכבר עולים לדוכן, ובא ישראל ומצטרף אליהם וגם הוא עולה לדוכן, אז זה רק בגדר הידו, כי יש כבר ברכת כהנים, והישראל הוא מצטרף אליהם, אז הוא מהדר על המצווה, מהדר את המצווה, ובהידור אין בעיה של בל תוסיף. אז לכן דווקא נראה לו שהתירוץ הזה יכול להיות טוב, שיש הבדל בין אם, מה שאמר על דרכי משה, בין אם יש כהנים אחרים או אין כהנים. אם אין כהנים יש איסור, אם יש כהנים אז אפשר להצטרף. ספר החרדים אומר שיש מצווה להתברך לישראל. כמו שיש מצווה לכהנים לברך, כך מצווה על ישראל להתברך על ידי הכהנים. ובאה הפלאה במסכת כתובות ואומר, לפי זה אז אפשר להבין איזה איסור יש לישראל לעלות לדוכן, שכתוב בגמרא בכתובות שיש בזה איסור עשה, כי הישראל שעולה לדוכן הוא נעשה מן המברכים, ואז הוא לא מן המתברכים, אז הוא מבטל את המצווה שהוא לא מתברך, וזה הכוונה שהוא עובר בעשה, שהוא צריך להתברך, ולא מתברך. חידוש של הספר החרדים, שיש מצווה לישראל להתברך, זה חידוש אמיתי, כי לא ייתכן שיש מצווה לברך בלי שיהיו מתברכים. חייב להיות מתברכים. אז המתברכים הם חלק מהמצווה הזאת. ולכן, מה שלמדנו מכאן, שיש על ישראל מצווה להתברך, להתברך בברכת כהנים. כמו, אוקיי, שיש על המצווה לכהנים לברך, אז יש מצווה גם לישראל להתברך. בחוץ לארץ הכהנים, לפי הרמה, בכל הקהילות האשכנזיות, לא עולים לדוכן. אומר הרמה למה? רק ביום טוב, במוסף של יום טוב, עולים לדוכן. שאז שרויים בשמחת יום טוב, וטוב לב הוא מברך. ואפילו ביום טוב רק במוסף, מפני שאז יוצאים מיד אחרי זה לאכול, וכבר יש את השמחה של הסעודה של היום טוב, אז מברכים ברכת כהנים. כי ברכת כהנים צריכה להיות בשמחה. ואין בחוץ לארץ שמחה. ולכן לא מברכים. באו האשכנזים, העולים הראשונים לצפת, וכיוון שנהגו בחוץ לארץ לא לברך, הם גם כן לא ברכו, ואז נהיה מנהג בצפת גם כן לא לברך, ובחלק מקהילות בגליל, על זה היה דיון רחב, הרב שרדה שוב, כתב מאמר ארוך, אין שום היגיון וטעם לא לברך ברכת כהנים בגליל, כל הטעמים שהביאו הם טעמים לא מספיקים, כי זה מצוות הסדר הייתה. כל פנים, מצווה של הכהנים לברך בשמחה. הם צריכים לברך בשמחה. אם אין שמחה, אז יש דעה גם שרווקים שלא נשואים לא יעלו לדוכן. לא מדברים על רווקים צעירים. מדברים על אנשים, כבר היה הגיע זמנם להתחתן, והם לא התחתנו, והם מרגישים בדידות, אז לא יברכו. יש אומרים. יש אומרים שכן יברך, יש אומרים שלא יברך, בגלל שאין לו שמחה. כלומר, מצוות ברכת כהנים צריכה להיות בשמחה. לב טוב. כן. מי מברך? מברך מי שאדם בשמחה. גם בברכת המזון מכבדים את האדם שהוא, יש לו לב טוב. שהוא ככה אוהב לברך את ישראל, אוהב, והוא נמצא בשמחה, הוא מכובד בברכת המזון, כי צריך לברך כל ברכה שמברכים, מברכים את ישראל, מברכים ברכה, צריך לברך בשמחה. ועוד הלכה נוספת מעניינת בברכת כהנים. הכהנים צריכים ברצה לעלות לדוכן. לא חייבים ממש לעלות, אבל צריכים לזוז ממקומם בברכת רצה. ואם לא, לא יעלו. ואם הם עלו, ירדו. כך ההלכה אומרת. למה? מפני שצריך לברך בשעת עבודה. אהרון בירך את ישראל בשעה שהוא עשה בשעת העבודה. כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הוא היה באמצע, בשעת העבודה, ואז הוא מברך, ואחר כך וירד מעשות העבודה, את העולה והחטאת והשלמים. זאת אומרת, שצריך לברך בשעת עבודה. איזה עבודה יש? רצה זה עבודה? רצה? מה? הכהנים בשעת, באמירת רצה, הם עושים עבודה? כן. רצה זה עבודה. וידעתם? רצה זה עבודה בית המקדש. תפילות כנגד קורבנות תקנו. רצה השם אלוקינו. זה עבודה. זה שעת, זה ברכת העבודה. וברכת העבודה זה כמו עבודה. ואם כהן לא עולה אז זה לא חלק מהעבודה. וברכת כהנים זה עבודת בית המקדש. זה חלק מעבודת בית המקדש. אז אמנם שאפשר גם לברך בשאר המקומות, כמובן עיקר ברכת כהנים זה בבית המקדש, שם הם היו אומרים את שם השם המפורש. אבל גם מחוץ לבית המקדש, זה חלק מעבודת הכהנים. וזה צריך להיות כאילו בשעת עבודה. אז יש עוד פרטי הלכה בדבר הזה, אבל כל פנים העיקרון המעניין כאן, איך ההתייחסות לאמירת רצה, לברכה הזאת, כאילו זה עבודה. והכהן שלא עלה בשעת עבודה, אז הוא לא יברך. הרב ציודה, אם היה קרה שהוא איחר והגיע כל כך מאוחר שלא יכול היה לעלות לדוכן, היה מנסה לארגן מניין בישיבה. בתקופה שהיינו בבניין הישן, אז היה, לא היה מאות תלמידים, היו רק עשרות בודדות, היה מנסה לארגן מניין, שולח לפנימיה לראות אם יש מישהו ישנים עוד שיעריר אותם, לעשות מניין. אם לא היה כי היה מאוד חשוב לו לא לוותר על ברכת כהנים. אם לא הסתדר הדבר, היה הולך למאה שערים, שם היה שטיבלך, שם יש הרבה מניינים, היה הולך כדי לא לוותר על ברכת כהנים. מספרים על הרב מבריסק, שהיה מניין בביתו מצומצם, ולא תמיד היו כהנים, ומאוד היה חשוב לו שיהיה ברכת כהנים, אז היה שולח לזיכרון מוישה לבית הכנסת, שם יש טיבלך על יד המקום שהוא גר, כדי לבקש שכהנים יבואו להתפלל איתם, כדי שיהיה להם ברכת כהנים. לפעמים זה היה לוקח לחכות זמן, רבע שעה, 20 דקות, אולי יותר. היו כאלה שקצת קצרה סבלנותם לחכות, וזה מדי פעם קורה. אז הוא אמר להם, תראו, אנשים נוסעים לקבל ברכה מרבה שעות על גבי שעות. הם נוסעים 5 שעות לכיוון אחד, קבלים ברכה, חוזרים. כאן ריבונו שלה מברך את ישראל. מה יש ברכה יותר גדולה מזאת? לחכות רבע שעה בשביל זה? היחס לברכת כהנים. ברכת כהנים כפשוטה ממשיכה ברכה על ישראל. לכן היא צריכה לאמר בשמחה, היא נאמרת כביכול בשעת עבודה, לכן דווקא בארץ ישראל אנחנו זוכים למצווה הזאת. כי כל עבודת השם בארץ ישראל היא עבודת השם בשמחה. שפת אמת אומר שבחוץ לארץ עיקר עבודת השם היא בעירה. ומתוך העירה באים לידי שמחה. ובארץ ישראל עבודת השם היא בשמחה. ומתוך השמחה באים לידי עירה. זה מצוות ברכת כהנים. אנחנו נחזור קצת בפרשה לעניינים הקודמים, והפרשה עוסקת גם במצוות סוטה. אישה שיש חשש שהיא מעלה מעל באישה, היא נסתרה, ולא יודעים אם היא נטמעה או לא נטמעה. אומרת התורה סדר מיוחד, איך בודקים. לוקחים אפר, אפר, מהמשכן, מהמקדש, לוקחים מגילה שכותבים עליה פרשת סוטה עם שם השם, מוחקים את ה... לוקחים מים קדושים, ומוחקים את הפרשה, ומרבבים את זה בתוך המים עם האפר, ואת המשקה הזה נותנים לה לשתות. זה בדיקה, משקה שבודק אותה. אם היא חטאה, אז בטנה צבא וחנופלת, היא מתה. אם היא לא חטאה, אז היא מתברכת. אם היא לא הייתה יולדת, עכשיו היא תלד. אם הייתה יולדת ילדים מבעלי מומים, עכשיו היא תלד ילדים שלמים, הייתה יולדת ילדים מכוערים, תלד עכשיו ילדים יפים. כלומר, אותו המשקה יכול לגרום לשתי תוצאות. יכול לגרום למיטתה, ויכול לגרום לברכה. הכיצד? איך יכול להיות דבר כזה? אותו הדבר הוא יכול לגרום לשני דברים? זה נס כזה. איך ייתכן הדבר הזה? המשקה הזה הוא בעצם משקה של קדושה. לוקחים מאפר המשכן, מקום קדש, אפר, המגילה, האותיות, שם שמיים מוחקים, בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו. אז זה משקה של קדושה. אם האישה היא טמאה, זה לא הולך ביחד. הכלי הזה שמקבל את המשקה, הוא מתפוצץ. הוא לא יכול להתמודד, הוא לא יכול לקבל, הקדושה מפוצצת אותו. אבל אם הכלי טהור, לא חטא, לא כל כך הייתה בהידור, כי היא כן הסתרה, אבל כל פנים לא חטא, אז היא מתאימה לקדושה, היא יכולה לקבל קדושה. אז ההשפעה של הקדושה מרממת אותה ומעלה אותה מעלה מעלה. מעין הדבר הזה, אנחנו פוגשים מה שאומרים חז"ל, לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים יוצאים ונהנים מהחום, מהאור, ורשעים, נהיה יום בא בוער כתנור, הם נשרפים. ולא מחזיקים, ולא יכולים להתמודד עם החום הזה, עם הגודל הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, הוא לא אוהב לפגוע באנשים, אבל הוא אוהב להשפיע שפע של טובה. אבל מי שלא ראוי לקבל את הטובה הזאת, הוא לא מחזיק מעמד. לעתיד לבוא שמש, צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כגלי מרבק. החום הנעים הזה עושה את התחושה נפלאה לצדיקים. האור והחום הזה זה אור של קדושה, זה אור של תורה. ומי ששייך עם זה, נותנים לו את האפשרות להבין את הסוגיות, ללמוד יותר טוב, להתרומם, חזק באמונה. הוא כל הזמן ציפה לזה. זה ממלא אותו, זה מרומם אותו, מגדיל אותו. מי שהיה בחוץ, לא אהב גמרא, לא אהב ללמוד, לעתיד לבוא מכניסים את כולם מבית המדרש, נותנים להם ספרים, תלמדו, מתפוצץ. לא יכול, זה בשבילו אסון, זה טרגדיה. מה יעשה עם כל ה... עם כל המעלות הזאת, לא מחזיק מעמד. הפרשה הזאת חשובה מאוד מאוד, והרב עוסק בה, ואנחנו קצת עסקנו בשיעורים בדבר הזה, אבל זה מקומה כאן בפרשת השבוע שלנו כאן. והרב בישראל ותחייתו בפרק חוו, פרק חוו, זה לא במקרה הרב סיודה סידר את זה, פרק חוו. אתם יודעים שחוו זה אותי, זה גימטריה של שם השם, שם הוויה. והרב מרחיב מאוד את הדיבור, רעיון מאוד עמוק, מאוד רחב ומקיף, סביב העניין הזה של הבדיקה של פרשת סוטה. האמון המשפחתי, אומר הרב, הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. זה משפט מקיף מאוד מאוד. האמון המשפחתי זה תולדה, האמון בין בני המשפחה, בין האיש והאישה, זה תולדה שנמשכת מקו ששייך לאמונה הכללית, השרויה בעומק האהבה, שהיא פועלת בכל המציאות. האמון הזה, האמון האישי בתוך המשפחה, זה חלק מאמון כללי שמקיים את כל המציאות כולה, שהיא תהיה מאוחדת. בסדר והתאמה בכללות עמוד היצורים והעולמים כולם. בלי אמון אין קיום לעולם. אין אפשרות לקיים את העולם בלי אמון בין איש לאיש. אפילו בין חבורת גזלנים יש אמון. אחד שולח את השני לעשות איזה פעולה והשני שומר מבחוץ. אם לא יהיה אמון, השומר נבנה, לא שומר ואי אפשר לעבוד ביחד. האמון זה הדבר בסיסי שאי אפשר בלעדיו. אי אפשר לאדם לזכור פועל בלי אמון שהפועל יעשה את מלאכתו. ולפועל אי אפשר, לא יסכים להיות שכיר אם אין לו ביטחון, אם אין לו אמון בבעל הבית שישלם לו בסוף את השכר. כל הקשרים בין אנשים מבוססים על אמון. כל העולם כולו קשור. מבוסס על זה. והעולם וריבונו של עולם זה גם כן מעין דוגמה שחזל אפילו בשיר השירים, כנסת ישראל וריבונו של עולם זה דוד ורעיה. חייב להיות אמון ביניהם. זה הבסיס, זה האמון השורשי של כל העולם כולו, שהעולם הוא מקבל, ריבונו של עולם הוא הנותן, הוא המשפיע, הוא המקיים את העולם, והקשר בין העולם ובין הקדוש ברוך הוא קשר של אמון, חייב להיות, של אמונה. והרב אבל פותח באמון המשפחתי, ראשית כל, זה הבסיס. כלומר, המשפחה זה דגם של בעצם מה שקורה בכללות העולם, זה מה שקורה בין ריבונו של עולם ובין העולם. בין ריבונו של עולם ובין כנסת ישראל. זה מין משהו מיניאטורי, דגם, כאין הדבר הזה. וכשיש אמון בתוך המשפחה, זה משפיע על הכל. ואם מופר האמון, זה היום בנורא. המעילה המשפחתית היא מעילה מארסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי. כשיש מעילה במשפחה, זה מעילה שמארסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי לשכלל את העולם המעשי והרוחני. כי בעניין המשפחתי כל כולו הוא צריך להיות כל כך, עניינו להיות עמוק ומוחלט, ללא שום איזה ערעור חס וחלילה של הקשר, של הביטחון, של האמון של בני הזוג זה בזה. אתם כולכם עדיין לפני נישואים? לא כולכם. אבל אדרבה, היא הנותנת, צריך לדעת את הדבר הזה, וזה רק כמו שאמרנו, זה דוגמה, אמינות. יסוד, יסוד קיומו של העולם זה אמונה, זה אמינות, זה אמון. זה להיות, שיהיה אמון בין אדם לשני. בין אדם, שאדם יהיה אמין, שמה שהוא אומר, הוא יבצע, הוא יקיים, הוא יעמוד בדבריו. זה יסוד האמונה. וזה אפשר להעמיק ולהעמיק ולהעמיק עוד ועוד. יש הרבה הרבה עומקים בחוזק, בעוצמת האמונה. ולכן כל כך התורה מדגישה את הפרשה הזאת, שאם יש חס וחלילה איזה משבר, משבר באמון, מעילה, מעלה בו מעל, מעילה, שיכול להיות, מעילה יכולה להיות בפועל, יכולה להיות מעילה במחשבות, בהירורים. זה גם כן הרס, זה גם כן פגם. וממשיך הרב ואומר, האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, הכוללות בקרבם את כל חיי העולמים כולם, האותיות, אותיות של שם השם, אומר הרב כאן, שהם כוללות בקרבם את כל חיי העולמים כולם. מה פירוש הדבר? שם השם זה הופעה. ריבונו של עולם מתגלה. מתגלה בשמו. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת שכל העולם כולו הוא הופעה של שם השם. התורה היא המקור של כל העולם, המקור ממנו, ממי התורה, העולם נמשך, הרעיון הזה שעניינה של התורה, וכל קיומו של העולם, אם כן, נמשך משמו יתברך. הקדוש ברוך הוא, אם כן, שמו זה בעצם התגלותו. כל העולם כולו זה התגלות פעולות השם. זה התגלות של ריבונו של עולם. כל המציאות כולה זה התגלות של ריבונו של עולם. זה הופעה של שמות השם, של גילויים, של הופעות. מופיע גבורתו, מופיע חסדו, טובו וכדומה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בהופעות שונות, בגילויים שונים, וכל הגילויים כולם, כל המציאות כולה, כל המציאות הגשמית, המציאות האנושית, הכל זה בעצם הופעה, גילוי של בריאה אלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא. כל מתחיל מהשם העיקרי, שם הוויה. ככה מתגלגל מהשם הזה, מהאותיות שלו. יש ארבע אותיות של שם הוויה, הכל מתחיל, הכל מתגלגל מזה. ופעם אנחנו קצת משהו אמרנו רמז מהדברים. שם הוויה זה שם יו"ד-קו"ד-קו"ד, שהגימטריה שלו זה כו"ד. לכן אני אמרתי שאני חושב שהרב ציודה לא במקרה נתן, שם את הפרק הזה בפרק כו"ד. כי כאן הרב עוסק בשם, בשמו התברא, שם השם, שגימטריה שלו זה כבב, ואם זה עם המילוי של אלפים, כלומר, יוד, קי, זה היי אלף, וו, וו אלף וו, והי האחרונה עוד פעם אלף, השלמה של ההי, כן, קי, אז ביחד זה יוצא 45. זה אדם, גם הגימטריה של אדם זה גם כן 45. אומר לנו כאן הרב, האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, הכוללות בקרבם את כל חיי העולמים כולם, עם מקוריותם, שורשם העליון, עם סדרם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי, שהתוכן התיאורי המעשי של משפחת האדם המשוכללה נובע מהם. יש כאן עומקים גדולים במשפט הזה, אבל משם השם, כאילו הכל, אחר כך מתגדל, משפחת האדם. האדם, ויקרא שמם אדם, שמם של שניהם, של האדם וחווה, קרא הקדוש ברוך הוא לשניהם אדם. ואמרנו שגם שם השם במילואו זה אדם. כאילו באדם מתגלה צלם אלוקים של ריבונו של עולם. אדם נברא בצלם אלוקים. והרמז לזה זה הגימטריה, שזה אותה גימטריה של שם השם במילואו. וכשאנחנו בודקים, אז הוספנו על כבב, כדי להגיע לממהי, הוספנו 19. והגימטריה של חווה זה גם 19. זאת אומרת שבתוך האדם, המילוי שלו, ההשלמה של האיש, זה האישה, זה חווה. שם הוויה, עם השלמתו, יוצא במילוי, ממהי, 45, ויקרא שמם אדם. כאן יש איזה רמזים עמוקים מאוד. אני רק מסתפק בזה, בדרך כלל אנחנו לא עוסקים בסוג כזה של רמזים. רק זה כל כך מפורסם שאני, זה כבר לא סוד. אז אני הרשיתי לעצמי לחזור על הדברים הללו. אבל זה מעין הדבר הזה, יש כמובן אפשרות להרחיב ולהרחיב עוד ועוד. מה אנחנו לומדים מזה? כלומר, ההופעה השלימה של האדם, הוא ואשתו, היא הופעה של צלב אלוקים. גם בשלימות של הקשר של בני הזוג, זה גם בצלם אלוקים. זה גם בהופעה אלוקית. זה הבסיס המשפחתי הזה, הוא נמשך מכל המציאות כולה. וכשבבסיס הזה יש אמון שלם, משפיע על הכל. מהכל נמשך אל הבית המשפחתי, ומהבית המשפחתי נמשך על הכל. אמונה. זה הבסיס שמקיים את כל המציאות כולה. אי אפשר בלי אמונה. כמו שאמרתי, אמונה זה אמון. אמונה זה אמינות. זה אפשרות, זה הישענות. אמונה זה קשר. כל העולם כולו בנוי על זה שהוא קשור זה בזה. אמונה זה שייכות. שייך לריבונו של עולם. מאמין בקדוש ברוך הוא, שייך. לכן הפרשה הזאת היא פרשה חשובה מאוד. פרשה נוספת שיש לנו כאן זה נזיר. האם נזיר חוטא או נזיר קדוש? מצד אחד הוא קדוש, מצד שני הוא צריך להביא קורבנות, יש כאן איזה צד של חטא. אנחנו כולנו מכירים את מה שהגמרא במסכת נדרים מספרת, ומופיע במדרש. שמעון הצדיק אמר, מימי לא אכלתי אשם נזיר. אלא פעם אחת עלה אליי אחד מן הדרום, וראיתיו אדמוני ויפה עיניים, וטוב רואי, וקבוצותיו מסודרות טילים טילים, טלטלים טלטלים. אמרתי לו, מה ראית להשחית את השיער הזה? כזה שיער יפה, חבל. למה נהיית נזיר? ועכשיו נזיר צריך לגזוז את כל שיערו. אמר לי, רבי, רואה הייתי בעירי, והלכתי למלות את המים מן המעיין, וראיתי את הבוביה שלי, זאת אומרת, בבועה שלי, בתוך המים, וראיתי... הוא ראה שהוא יפה, ופחז עליי, התגאיתי, פחז עליי צרי, הוא ביקש לאבדני מן העולם. פתאום התמלאתי, חס וחלילה, בגאווה, ואמרתי לו, רשע, מה אתה מתנאה בדבר שינו שלך, של אפר עם מוות עולהו? עליי להקדישך לשמיים. כלומר, הוא ראה שזה שהוא יפה, זה יכול... זה מושך אותו, גורם לו לכל מיני מחשבות של גאווה כזאת, אישיות שמסוכנות לכל עבודת השם שלו. אז אמר, מה עושים? גוזרים את השיער? לא, עושים עם השיער מצווה. הוא לא בא הביתה, לקח את כל השערות, חתך אותם, זרק אותם. השיער הוא מאוד יפה, והוא פחז עליו יצרו, הוא רצה למשוך אותו, הוא לקח את היצר הרע והפך אותו למצווה. לקח את כל השערות, אמר, אני אקדישך לשמיים. כלומר, לגלחך לשמיים, לעשות בזה מצווה. הרכנתי ראשי, אמר שמעון הצדיק, ונשקתיו. אמרתי לו, כמותך ירבו עושי רצון המקום בישראל. עליך, אמר הכתוב, להזיר לשם. שמעון הצדיק לא היה אוכל מאשם נזיר. למה אשם נזיר? נזיר מביא אשם. נשיר שנטמע וצריך ובטלה נזירותו וצריך לחדש את נזירותו וצריך להביא קורבן אשם. בדרך כלל נזיר לא מתכוון להיתמה, ואם הוא נטמע הוא צריך להתחיל לספור הכל מחדש ומתחרט. מאז יוצא שכל הנזירות שלו היא לא בשמחה. הוא מתחרט על זה, אז שמעון הצדיק לא רצה לאכול מאשם נזיר. אבל הצדיק הזה, שבא ומספר לו את הסיפור הזה, שכל הנזירות שלו הייתה מפני שהוא רוצה לקחת את השערות היפות, הנאות האלה שלו, ולהקדיש לשמיים, כמותך ירבו נזירים בישראל. אבל בדרך כלל, יש ל... צד של נזירות, צד של חטא, שאדם מפריש את עצמו מן הציבור. אדם עושה מצוות נוספות. זה רע? יש בזה צד לא טוב. בתוך עמי אנוכי יושבת. צריך לקיים את כל המצוות שהשם מצווה. לא צריכים להוסיף עוד מצוות. רק במקרים חריגים. שאדם מרגיש... שהוא נמשך לכיוון שלילי מאוד מאוד, כמו הדוגמה של, של האיש הזה שבא מן הדרום, זה טוב. נזירות שם פה שהוא פשוט קדושה לקדיש לשמיים, זה דבר טוב. אדם מרגיש שהוא נמשך מאוד אחרי היין, וזה נעשה אצלו תאווה, שהוא לא יכול לעצור בה, והוא נוזר נזירות כדי לא לאכול נזירות, כדי לא לשתות יין. זה מצב, כשהוא היה במצב לא טוב, והוא צריך לנקוט באיזה אמצעים שלצאת מהם, לזה יש מקום. לנזירות כזאת יש מקום. דהיינו שאדם נמצא, זה לצורך תיקון. אבל לא סדר הנורמה. זה לא הנורמלי שאדם צריך לשאוף תמיד להיות יותר ויותר ולצאת מן הכלל. אדם צריך להיות בסדר, בסדר המציאות. כמו כולם. יין הקדוש ברוך הוא ברא כדי לשתות ולשמוח איתו בחגים או בשאר שמחות, וכדי לשם שמיים, לשתות לשם שמיים. כמו שהרבא נדמה לי אמר, שחמרה וריחני פיקחין, כי היה לו איזו סוגיה קשה, ורצה ככה להעמיק בה, אז הוא שתה קצת יין. רב אחד סיפר לי כשהוא באמצע סוגיה בלילה מאוחר, ועוד לא גמר, והוא צריך להכין שיעור, אז הוא שותה סליבוביץ', זה משקה חריף, מן קוניה כזה של הונגריה, היה משם, אהב את המשקה הזה, הוא אומר, אני שותה, הכל, הראש מתחיל ככה לעבוד יותר טוב, יש כאלה שקורא להם ההפך. אבל על כל פנים, לשם שמיים, נבראו כל הדברים הללו שאפשר יהיה להשתמש בהם. היין נברא כדי שיתמוס, יין בכלל, יין נשמח לבם אנוש, כל הדברים שבקדושה, רבים מהדברים שבקדושה, אנחנו עושים על היין, קידוש של שבת, של יום טוב, הבדלה, קידושין שמקדשים אישה, קבעו את זה על היין, ברכת המזון, על היין, כלומר, יש לזה מעלה, לא צריכים לפרוש מזה. רק במקרים חריים יש לזה מקום. יש מקום לאנשים יחידים יוצאים מן הכלל, שהם טיפוסים כאלה, שייכים ככה לאיזה רוחניות, פנימיות, התבודדות כזאת. יש מקום. כמו שהיה הנזיר בישיבת רבי דוד הכהן, הוא היה דמות מיוחדת, אישיות מיוחדת, לאנשים כאלה יש לזה מקום. אבל אנחנו יכולים ללמוד גם מנזירות, חז"ל אומרים לנו, התורה אוסרת יין, אבל כדי שיהיה ברור שהנזיר לא ישתה יין, אז אומרים לו לא לשתות יין, לא לכל ענבים, ולא חרצנים, ולא זגים, ולא קליפות, ולא גרעינים של הענבים. להתרחק מכל משרת ענבים לכל תערובת, הכל שמה יבוא לשתות יין. מכאן לומדים חכמים שבכל המצוות כולם יש מקום שאדם יעשה גזרות כדי שלא יבוא לידי העבירה בעצמה. והגזרות בעצמם, כדי להחיק, אומרים, אל תתקרב לכרם, אומרים לנזיר, תסתובב סביב, אל תיכנס. תיכנס, חשש, שמא יתגרש, שמא ישכח, ויוכל. ומכאן לימוד, כמו שאמרתי, בכל המצוות כולם, זה בעצם אחד המקורות, שכל מצווה ומצווה אדם צריך לעשות לו גדרים, לעשה סייג לתורה, לראות מה יכול למשוך אותו ולקרב אותו לדבר שאסור לעשות, ומזה להתרחק. וכמו שצריך לעשות סייג לתורה, זאת אומרת, לא לעשות דברים שמרחיקים, צריך לעשות סייג לדברים מקרבים. כלומר, אדם יעשה חשבון מה מקרב אותו לעבודת השם, וכל דבר, אפילו שלא מצווה, אבל היא מביאה אותו לדבר מצווה, גם כן להשתמש בה. מצווה גוררת מצווה. כל איזה דבר טוב שאדם עושה, זה מביא אותו לעשייה יותר שלמה. טוב, אז אנחנו בסיום דברינו, אני רוצה להביא עוד מדרש אחד, שהוא הסיום. זה אחד. ויהי ביום הקים השם את המשכן, ויהי, אומר המדרש, וי היה. מי אמר וי? וי. היה כאן איזה משהו מצער כשהמשכן הוא קם. מה יכול בכלל לצער כשהמשכן הוא קם? אמר רבי אבין, כביכול הקדוש ברוך הוא אמר וי. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו מטרונה רוטננית. היה לה תמיד טרוניות. ואמר לה המלך, עשה לי פורפוריה, עשה לי בגד, לבוש מלכות. כל ימיה שהייתה עסוקה באותה פורפוריה, לא הייתה מרננת. לא היה לה זמן לרנן, לתלונן. היא הייתה עסוקה בעשיית הבגד של המלך. אחרי ימים גמרה את הפורפוריה, ונתנה אותה לכובס, ועשאה והביאה למלך. כיוון שראה אותה המלך, התחיל צווח וי, עכשיו היא תתחיל להתלונן. כבר גמרה, אין לה מה לעשות יותר. שלא תחזור לטרוניותה. כך אתה מוצא שהיו ישראל מרננים כל שעה, כמו שכתוב, ואילונו עם על משה, ואילונו על כל עדת ישראל. תבע הקדוש ברוך הוא שיעשו לו מקדש. אתה מוצא כל הימים שהיו עסוקים במלאכת המשכן, לא היו מרננים. כיוון שגמרו מלאכת המשכן, התחיל הקדוש ברוך הוא צווח וי, שלא יחזרו וירננו כשם שהיו מרננים. אנחנו מסיימים תקופה של התכוננות לקראת חג השבועות, שלא תהיה נפילת מתח אחרי חג השבועות, שלא נגיד וי, שהוקם המשכן, בנינו בניין רוחני, התקדמנו, עלינו, הגענו לחג השבועות, לשבת, תלות עצומה, ועכשיו צריך עם זה להמשיך עם מלוא הכוחות. זה עומד לפנינו תקופה של קיץ, של חום שקדוש ברוך הוא מביא, כמו שאמרנו, לצדיקים, כדי שיהיו נהנים מהחום הזה, ועוסקים בתורה. אז בהחלט אני חושב, התרוממנו והתעלינו, ועכשיו צריכים לא רק לא לרדת, אלא לקחת את הכוחות האלה שאנחנו צברנו והתעצמנו, וזה כך קרה. בחג השבועות התעלינו, בשבת התעלינו, ואת העלייה הזאת לשמור, ולא רק לשמור, להשתמש בה למנוף גדול להתקדמות, לשקידה, לעבודת השם גדולה, להתחזקות בינינו, חיזוק האמון, חיזוק האמונה, ושתהיה לנו תקופה שהלוך ועלו, נמשיך לעלות במעלות הקודש.